לפי זה, אין החסיד עושה מעשה, פה אנחנו מתקנים, או מדבר דבר, או חושב מחשבה, ולא שיאמין, כי יש עין רואה אותו וצופה עליו. וגומרת לו על הטוב ועל הרע, ופוקדת עליו, כל מעוות בדיבורו ומעשהו. אז היסוד, השגחה. אמונה גדולה מאוד בהשגחה. זה עניין של חסיד. אנחנו אמרנו ש... לא מובן, מה הוא מזכיר פה את כל המצוות? כל המצוות האלה, כל רשימת המצוות האלה, מה? זה לא שייך לחסיד. זה שייך לאדם טוב, או אדם רציני, יהודי דתי, שומר את המצוות. זה לא חסיד, זה מדרגה מיוחדת, אז דיברת בחזון לחסידיך. אבל פה אנחנו מבינים, מה החסיד מוציא מכל המצוות האלה? מה הוא לומד מכל המצוות האלה? מכל המצוות האלה הוא לומד שיש השגחה על כל מעשה, על כל דיבור, על כל מחשבה, יש השגחה ויש שכר ויש עונש, שזה תוצאה של ההשגחה, על כל דיבור, מעשה, או מעשה, דיבור ומחשבה. ולכן הוא הולך ויושב, כי ירא וחרד. לא, זה לא קל. אני יודע שכל הזמן הוא בהשגחה. זה חיים האמיתיים, גם חיים אמיתיים, של שיוויתי הוויה לנגדי תמיד, כי מימיני בא למות. זה תורף מדרגת החסיד. זה התמצית. אני הולך לראות, המתבייש לעתים ממעשיו, כשם שהוא שמח ונהנה, הוא בא להתרוממות הנפש בעשותו את הטוב. זה, אבן שמואל פה, קצת הוסיף ונתן קצת הסבר, ואני חושב שזה אמיתי. אני מתפלא שבספר של הרב הנזיר, גם לך יש, תקרא כשם מתבייש לעתים ממעשיו, כשם שהוא שמח ונהנה. אז הוא כותב דבר מוזר. הוא כאילו הסביר פה אחרת, כאילו למד, הרב הנזיר למד פה, המתבייש לעתים ממעשיו, כשהוא שמח ונהנה, כאילו ככה זה ה... אבל פה, גם אצל הרב שלנו, והוא הולך ויושב כי הרי והביישן המתבייש במעשיו לעתים, כמו שהוא שמח. אבל הוא מפרש, הרב הנזיר, כאשר הוא שמח. הוא מתבייש שהוא שמח. החסיד מתבייש שהוא שמח. כל השמחה היא לזרה לו. צריך להגיד שהוא מתכוון לשמחת הגוף סתם, כי הוא אומר כל גוף, מה אומר כל כל גוף העולם לזרה לו, כל
העולם זר
לו. זה לא, זה מוזר. למה הוא הלך לכיוון הזה? אני לא מצליח להבין. לא יודע מה היה שם. אנחנו ראינו לפני כן, ראינו שהוא אומר, וכל עבודת החסיד היא בשמחה, לא בקנייה. אז אולי שם גם הוא גורס, וכל עבודתו של יום השבת. כל עבודתו של יום השבת היא בשמחה, אבל גם כן, אז בסדר, אז ביום השבת, אבל החסיד בשבת, נגיד לפחות, מלא שמחה, אבל לא, או כמו שהוא... אני, מוזר לי, אני לא יודע מה היה פה אצל ה... בכל אופן, אצלנו זה מובן מאוד שהוא אומר שיש צדדים שונים. אם הוא חלילה חושב שהוא נכשל, אז הוא מתבייש, מתמלא בושה. זה מדרגה. אמרתי לכם רב אריה לוין בחוברת שהוא כתב על בעל הלשם, אז משום מה המשפחה הוציאה, משפחה של קניבסקי, הוציאו ספר על האימא שלהם וזה, ושם הם מביאים גם האימא שלהם של קניבסקי, נכדה של רב אריה לוין. אז הם מביאים דברים על רב אריה לוין מהחוברת הזאת, ולא כותבים שזה של רב אריה לוין, לא מבין למה. ככה לפחות זה מה שראיתי. מוזר בעיניים, לא יודע מה יש להם. שלא לדבר על זה שהם רב אריה לוין, הם כותבים שהוא היה קשור לכל ה... וכל הגדולים, וכל הצדיקים, אמונים, זה, 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 חוץ מהרב קוק אין שם. שהרב קוק היה נשמת אפו של רב אריה לוין, זה לא כותבים, אסור לכתוב. ושהיה האבא של הרבנית קניבסקי, שהרבנית, כן, קניבסקי, של אשתו של רב חיים קניבסקי היה. אז האבא שלה היה הרב אלישיב. אז הם כותבים על החתונה גם, שהרב אלישיב התחתן עם הבת של רב אריה לוין. כותבים באיזה שעה הייתה החתונה, יום שישי, בשעה זה וזה, באולם זה וזה. שהרב קוק ערך את החופה, אסור לכתוב. הוא גם עשה את השידוך, זה אני לא יודע, לא, זה, אני לא זוכר, לא, לא זוכר את זה, אתה אומר, איפה ראית את זה? צריך למצוא, אתה תמצא. כן. אבל אין. לא יאומן כי יסופר. אבל טוב, בסדר. מה נגיד. בכל אופן, אז בעל הלשם, רב אריה לוין סיפר, כותב שם, שהוא נכנס פעם אל בעל, הוא היה בא אל בעל הלשם כל לילה, בחצות לילה. לא ללמוד איתו, מה פתאום? רב אריה לוין, הוא שייך ללימודים של בעל הלשם, הוא לא. לא ללמוד איתו, אבל הוא היה בא לשמש אותו. שהוא, כיוון שהוא היה סגי נאור בשנותיו האחרונות, אמנם הוא למד אותו כבר, אני חושב, גם לפני כן, אבל הוא היה פשוט מגיש לו את הספרים. כל ספר שהוא היה אומר, הוא היה הולך לארון ומביא לו את הספרים, וזה היה התפקיד שלו, ובשמחה, ולא עצרני, לא עצרני קור ושלג וחום, ומבו בחצות לילה אל בעל הלשם. פעם אחת הוא בא אליו, הוא מצא את בעל הלשם רועד בכל הגוף שלו, רועד בכל גופו, חצות לילה, סתם, תיקון חצות מתחיל בוידוי. אז כנראה הגיע בדיוק, מצא אותו רועד בכל גופו, והוא לא הרגיש שרב אריה לוין נכנס. והוא עמד ככה זמן ממושך, כפוף כולו, שפוף, ורועד ככה בכל גופו. ואז, אחרי כמה זמן, הוא ראה פתאום את רב אריה לוין. אז הוא אומר לו, אני אספר לך סיפור על בעל, נדמה לי שהספר נקרא מנוחה ושמחה. שכחתי כבר, צערי הרב. תלמיד של רב חיים מוולוז'ין, שהוא היה משגיח באיזה ישיבות אחר כך. התלמיד של רב חיים מוולוז'ין, והוא היה רוכל לפרנסתו. היה מסתובב בערים, מוכר כל מיני דברים. והוא נתקע בדרך באיזה מקום, עד שהתגלגל והגיע לאיזה עיירה, וזה היה בחודש אלו לפני ראש השנה, והיה סליחות. והוא נכנס לבית הכנסת, ושמע, פתח את הדלת, נכנס עם אנשים, הוא שומע את השליח ציבור, לך השם הצדקה, ולנו בושת הפנים. סליחות, לאשכנזים, אולי גם אצלכם, לא יודע. לך השם הצדקה, ולנו בושת הפנים, מה נתונן, מה נאמר, מה נדבר, מה נצטדק, אבל לא. הוא נכנס, הוא שמע ולנו בושת הפנים. הוא נתקע בדלת, והתחיל לרעוד בכל הגוף שלו מרוב בושה וכלימה מאבונותיו, ולא היה יכול לזוז להיכנס עד אחרי זמן שהכניסו אותו, שיבו אותו. בעל מנוחה ושמחה, אני חושב, לא מנוחה. אתה זוכר, תלמיד של רב חיים מוולוז'ין. אז בקיצור, הוא לא אמר, כנראה הוא היה באותו מצב. של איזה מין תשובה, על איזה בטח, לא יודע מה, על מה יכול בעל הלשם לחזור בתשובה, שהרב זצ"ל היה אומר עליו, שהוא מטייל בעולמות העליונים, כמו שאנחנו מטיילים פה באיזה בניין גדול, ככה הוא מטייל בעולמות העליונים. אז הוא אומר פה, החסיד, הוא יושב כי ירא וחרד, המתבייש לעתים, ממה עשה? אדם אין צדיק בארץ אשר עשה טוב וללכת. כשם שהוא שמח ונהנה, הוא בא להתרוממות הנפש בעשותו את הטוב. אדרבה, פה רואים ההפך ממה שהרב הנזיר אומר. אני לא, זה מוזר. לא יודע, זה מין איזו שגגה יוצאת מלפני השליט נראה לי, אני לא יודע. אדרבה, עבודת השם בשמחה, עבודת היבדו את השם בשמחה, באו לפנה ברננה. אז כשהוא עושה טוב הוא מלא שמחה, ובסתו בעול עבודת האלוה. ואמרנו שהרב קפח אומר, כשהוא סובל קשיים בעבודת האלוה, יש לפעמים קשיי גוף, יש לפעמים קשיי נפש, כשהוא סובל קושי בעבודת האלוה, יראה את עצמו כגומל האלוה על טובתו, שלמרות שקשה לו, הוא מתאמץ, הוא עובד, הוא משקיע, לא מרפא. כללו של דבר. מתוך אמונתו מקיים החסיד מאמר חכמים. זה הדגשה מאוד חשובה. הבסיס אמונה גדולה. לא, אין חסיד, אין מאמר שלישי בלי מאמר ראשון ושני. נגיד את זה כך. מאמר שלישי שעוסק בחסיד הוא בנוי על מאמר ראשון ושני, על אמונה גדולה. אמונה גדולה של קשר, של שכות, של כלל ישראל, הקדוש ברוך הוא. אהבת השם, ברוך אתה השם, הבוחר בעמו ישראל באהבה, הקדוש ברוך הוא בוחר ובוחר ובוחר כל הזמן. בוחר בעמו ישראל באהבה. גם בוחר בנשמות מובחרות. דודי ירד לגנו לערוגות הבוסם, לראות בגנים וללקוט שושנים. זה פשוט לא יאומן. מסתכלים כל פעם מחדש. כשהקדוש ברוך הוא בוחר לו את השושנים המובחרות ביותר, פתאום עולים למעלה על קידוש השם, קדושי עליון. הקדוש ברוך הוא מתעטף בפורפירה, בלבוש, ומתעטף בנשמות האלה חקוקות בלבוש של הקדוש ברוך הוא. הם הלבוש, הם המלבוש לגילוי השכינה, הם שגורמים את האפשרות של גילוי השכינה בעולם. אז כללו של דבר, מתוך אמונתו מקיים החסיד את מאמר חכמנו, הוא יסתכל בשלושה דברים. יש כאלה יגידו, השגחה פרטית, זה הנקודה העיקרית של אמונה, זה היסוד. יש פה אמונה שקודמת להשגחה פרטית. השגחה פרטית זה כבר על גבי. קודם כל היסוד של אמונה כללית, של אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. מתוך כך, האמונה נמשכת גם להשגחה פרטית. הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. וזה תמצית החסידות, יסוד החסידות. רואהו כטענה נכונה את דברי דוד. תרגומים אחרים, קצת הבדל, אבל זה הבדל. הרב קפח מתרגם, רואהו כטענה הכי צודקת. הוא הרב שלה, רואהו הטענה היותר נכונה. נכוחה. רואהו את טענת החסיד. לא, לא, הרב אבן שמואל כותב, רואו כטענה נכונה. יש לדייק, היותר נכונה שיש. היותר צודקת, הכי צודקת, דברי דוד. הנוטה אוזן, הלא ישמע, עם זה הוא הולך. הרי הקדוש ברוך הוא יצר את האדם, הקדוש ברוך הוא יוצר את השמיעה, יוצר את הראייה. אז איך יעלה על הדעת שאין השגחה פרטית, פרטי פרטית, שהקדוש ברוך הוא רואה כל דבר, שומע כל דבר. אם יוצר עין, הלא יביט. היוסר גויים, הלא הוכיח. אתה רואה סוריה. אז מה, אז רימון מזה שיש. יש השגחה אלוקית. הקדוש ברוך הוא גם לפעמים נותן מוסר, נותן תוכחה. שאז דוד המלך אומר, זה שיהיה על הגויים, לא עלינו. היסר גויים, אנחנו נלמד מהגויים. לא צריכים שאנחנו נראה בתוך עצמנו את היסורים. ואת כל דברי דוד במזמור, השם חקרתני ותדע. זאת אומרת, הוא רואה כטענה הצודקת ביותר, היותר נכוחה, גם את זה פרק צדיק ד' ופרק קוף למתת מזמור השם חקרתני ותדע. אז שמה הרב הנזיר מביא דברי אבן עזרא, הרים נוראים. הפרק זה למנצח לדוד מזמור. השם חקרתני ותדע. מה זה השם חקרתני? הוא אומר מלשון חוקר כליות ולב. אתה חוקר אותי למעמקי הנפש, למעמקי המחשבות, למעמקי הרעיונות הפנימיים. אתה ידעת שיבי וקומי, בנת לרעי מרחוק, אורחי ורבעי זרית, וכל דרכי הסכן וכו'. אבל אבן עזרא, אבן עזרא אומר בפתיחה של הפרק, זה המזמור נכבד מאוד בדרכי השם. ואין באלה החמישה ספרים מזמור כמו. שמעתם? מדהים. אבן עזרא אומר, אין עוד פרק כזה בכל חמישה ספרים של תהילים, הכוונה. תהילים, יש בו חמישה ספרים. אין עוד פרק חשוב בדרכי השם כפרק הזה. וכפי בינת אדם בדרכי השם ודרכי הנשמה, יתבונן בטעמיו. כמה שאדם מבין יותר בדרכי השגחה האלוקית ודרכי נשמת האדם, אז יותר יבין וישיג את הפסוקים פה. ומסביר פה אז הוא אומר פה, אומר רבי יהודה הלוי, רבנו יהודה הלוי, ראו כת, ואת כל דברי דוד במזמור, השם חקרתני ותדע, כי בהסתכלו בעבריו, מוצאו את כולם ערוכים בחוכמה, כמו שהוא כבר דיבר איתנו בהתחלה על זה, כשהוא דיבר איתנו בתחילת החסיד על השליטה, שהחסיד הוא השולט, שהוא שולט בכל האיברים כולם. אז פה הוא אומר, דוד המלך אומר בתהילים, מסתכלו בעבריו, מוצאו את כולם ערוכים בחוכמה, בהנהגה, בסדר ובשיעור, והוא רואה אותם נשמעים לרצונו, גם בשעה שאין הוא יודע כלל מה מהם צריך הוא להניע. משל ברצותו לקום. מה? מישהו מאיתנו קם ואז הוא חושב, רגע. נו, נחשון יסביר לנו קצת, יודע, על גוף האדם, איזה שריר צריך להפעיל שם. צריך להפעיל את השריר בגב ובירך וברגל, והשריר למטה ולמעלה. אם מישהו היה מתחיל לחשוב ככה, והיה אולי זז תנועה אחת ביום. מזיז, מי חושב, קמים, זזים, איך זה פועל? הוא אומר, הוא רואה אותם נשמעים לרצונו, גם בשעה שאינו יודע כלל מה מהם צריכו להניע, למשל ברצותו לקום. מוצאו את כל האיברים כעוזרים מצייתים, שהספיקו להקים את גופו בלא שהרגישו בהם. והוא עדין ברצותו לשבת או ללכת, או להימצא באחד משאר המצבים. אז מי מפעיל את כל זה? ולזה רמז דוד באומרו, אתה ידעת שבתי וקומי. אתה הקדוש ברוך הוא. אז מה בעצם פה רבי יהודה הלוי מחדש? זה לא רק שהקדוש ברוך הוא יודע מה אני עושה כשאני יושב, או מה אני עושה כשאני קם, או מה אני עושה כשאני שוכב. הוא מסביר פה יותר, אתה ידעת שבתי וקומי. אני לא יודע. איך אני יושב, איך אני קם. לא, אני מתחיל לחשוב, אבל אתה יודע. אמר שההשגחה הפרטית היא השגחה לפרטי פרטי פרטים של נפש האדם ושל כוחות החיים שבאדם. לזה, והוא אומר, ולזה רמז דוד. מעניין, זה... מה שאומר את זה?
רמז.
מה?
רמז.
כי כמו שאמרתי, אתה ידעת שבטי וקומי, זה שבטי, אתה יודע, כשאני יושב, כשאני קם. לא, אומר את זה יותר מזה. אתה יודע מה קורה בתוכי כשאני רוצה לשבת או כשאני קם. אני לא יודע ואתה יודע. כשאנחנו יושבים וקמים אנחנו יודעים. אבל איך אנחנו יושבים ואיך קמים? אורחי ורבעי זרית וכל דרכי הסכנת. זה מה, אורחי זה הדרך שהוא הולך בה ורבעי זה מקום שהוא רובץ בו. שוכב, זריטה, מלשון זר, כאילו יש מסביב לאדם, ופירוש זריטה מן זר זהב, והוא מהבניין הכבד הדגוש, זה אבן עזרא, והטעם כאילו שמת זר זהב מקום שכבי וסביב כל אורחי. מילת הסכנת הוא מפרש הרגלת. מלשון ההסכן הסכנתי לעשות לך תור. מה, אני התרגלתי ככה לעשות לך. בכל דרכה הסכנת. זה אומר כל דרכיי, כוונה הראייה והשמיעה והדיבור והמחשבות. מה מתחולל באדם בכל זה? אתה הוא שמרגיל אותי לכל זה. זה קצת כמו שחז"ל אומרים, כל הנשמה תעלה אליה על כל נשימה ונשימה. איפה מה? אם אדם עבר איזה משהו, איזה דבר, מודה להשם. אבל נשימה, לא, זה החיים הנורמליים. לא, החסיד, גם החיים הנורמליים שלו, הפשוטים ביותר, הרגילים ביותר, הם כולם מלאים דבקות אלוקית. קשר אלוקי. וגדול מזה, ודק ועמוק ממנו, הוא עניין כלי הדיבור. אתה מוצא את התינוק, מדבר כל שהוא שומע, בלי אשר ידע באיזה עבר ובאיזה שריר ובאיזה עצב עליו לדבר. למשל, אדם מדבר, אז הוא פותח את פיו. יודע, עכשיו אני צריך לפתוח את הפה, לדבר. תינוק לא יודע כלום. צריך לצעוק, אבא, אמא, מה? מאיפה? איך? וכן כלי הנשימה, לגבי נעימות השיר. כי האדם בשירו, משתמש בכלים אלו ומכוונם בלי אשר ידע איך אחי יעשה זאת. כאילו יוצרם, הממציאם לו, מעמידם לשירותו בכל רגע שהוא צריך להם. זה נקודה נוספת. לא רק שהקדוש ברוך הוא יודע איך אני צריך לקום, איך אני צריך לשבת, איך אני מדבר, איך אני רואה, איך אני שומע, אלא הקדוש ברוך הוא ממציא לו את האיברים האלה כל רגע ורגע. ההשגחה האלוקית היא חיות אלוקית, היא חיות אלוקית מתמדת שמלווה את האדם. זה עצח והחסיד. ואומנם העניין כזהו או דומה לזה. יש לו פה איזה... כזהו או דומה לזה. יש פה איזה מקום אולי להתבוננות. אם הקדוש ברוך הוא מפעיל ממש את כל נשימה ונשימה, אז כל שריר ושריר, כל עבר ועבר, כל כוח וכוח, או שהקדוש ברוך הוא נותן חיות לאדם בכללות, והחיות הזו על ידי רצונו של האדם מתפשטת, או שממש הקדוש ברוך הוא נמצא בכל שריר, כמו שהוא אומר, מעמידם לשירותו בכל רגע שהוא צריך להם. כי דבר שבבריאה או שבבריאה אינו דומה לדבר שבמלאכה. שבעל המלאכה עושה הריחיים למשל. אף אם יעזוב אותם וילך לו, יוסיפו הריחיים לעשות את המעשה אשר לא נועדו. היום מפעיל מכונה, מכונה נוסעת, עובדת. ואילו הבורא, בורא כל האיברים, בורא, ומייחד להם כוחות. הוא גם המפעיל כוחות אלה בכל הרף עין. המפעיל כוחות אלה בכל הרף עין, בכל חלקיק שנייה. ואילו סילק מהם השגחתו והנהגתו לרגע אחד, אילו ניתן לנו לצייר אפשרות כזאת לעצמנו, כי אז עבד העולם כולו. שנייה אחת! ללא חיות אלוקית. אפילו באדם, חלילה אם יש מצב של איבוד נשימה, אז יש איזה זמן שאדם יכול לחיות גם מתקיים. אבל הוא אומר פה, אם נמצא לנו צייר אפשרות כזו, שהקדוש ברוך הוא מסלק השגחתו והנהגתו לרגע אחד, כי אז עבד העולם כולו. פה, הרב קפח מסתייג פה. הוא מתרגם, והבורא והבורא בורא את האיברים ונותן בהם כוח ומספקו להם לרגעים, ואילו נדמה סילוק השגחתו וניהולו רגע אחד, היה נאפס העולם בכללו. נראה אותו הדבר. הקשבתם טוב. כותב כן ולפי המקור. והאבש כתב, הוא גם המפעיל כוחות אלה בכל הרף עין, ושיבושו, וטעה בעד ביקול הריאל שיטת המותקדמים, וחלילה לא מכך. אני לא יודע ולא מעניין אותי שיטת המותקדמים, שיטת המואזלים, שיטת כל מיני הפילוסופים הערבים לסוגיהם. אמרנו פעם שזה בדיחה, נשמע בדיחה, אבל פעם היו פילוסופים ערבים. איך זה קורה, אנחנו לא מבינים, אבל זה היה פעם, אבל... אז... אני בכל זאת הוא גם מתרגם מקודם, והדבר כך או קרוב מכך. הוא גם מתרגם ואורך, והוא לא ידע באיזה דבר היה בורם, מזמנם ומכינם לו לרגעים בעת צורכו. כאילו, הקדוש ברוך הוא יוצר את הכוחות, הוא אומר. יוצר חיים. אחר כך זה, האדם מפעיל אותם כבר בגופו, לא שהקדוש ברוך הוא, והוא, לפי אבן שמואל, זה גוף ההתלבטות שרבי יהודה הלוי אומר, כך או כך, האם יש השגחה אלוקית עד פרטי פרטים בפועל ממה שקדוש ברוך הוא מפעיל את הכוחות. אבל כמובן, אז מה, ואז מה? הכל לפי הבחירה של האדם, לפי הרצון של האדם. האדם לפי רצונו ממשיך כוחות אלוקיים, אבל הקדוש ברוך הוא מפעיל את הכוחות. ויש דבר קרוב לזה, אולי בשיעור הבא נראה את זה, בתומר דבורה.